סימן שינטסבוב סעיף זין. אומר השולחון אורך, מותר להניח ספר אחד מכאן ואחד מכאן ואחד על גביהן, הואיל ואין צריך להעביר שתחתיהן. כלומר, אף על פי שלמדנו לעיל בסעיף ג' שאסור להעמיד את המיטה כדרך עשיית אוהל, קודם את המחיצות ואחר כך את הגג שמעליה, זה הכל לגבי מיטה. לגבי מיטה, מכיוון שהוא צריך קצת את האוויר שתחת המיטה, לכן שייך איסור של עשיית אוהל במיטה אם הוא מעמיד את המיטה כדרכה, קודם את המחיצות ואחר כך את הקרש העליון, את הגג. אבל לגבי ספרים, אומר השולחן ערוך, מותר להגביה את הספר העליון על ידי שהוא מניח מתחתיו ספר אחד מכאן וספר אחד מכאן, ואת הספר העליון על גביהם, ואין בזה איסור של עשיית אוהל, אף על פי שהוא מסדר את הספרים כדרך עשיית אוהל, קודם את הספרים שמהצדדים ואחר כך את הספר העליון שמעל גביהם, מכיוון שהוא לא צריך את האוויר שתחת הספר העליון, הוא עושה כך רק בכדי להגביה את הספר העליון, לכן לא שייך כאן בכלל איסור אוהל, והדבר מותר גם אם הוא עושה כך כדרך עשיית אוהל, קודם את הספרים שמהצדדים ואחר כך את הספר שמעל. המשתיבור מוסיף שעל כורך מדובר כאן באופן שהספרים עמדו שם כבר, כי בכל מקרה אסור להביא ספרים באופן מיוחד כדי שישמשו לו כהגבעה לספר העליון, יש בזה איסור משום ביזיון ספרי קודש. נקרא דברי המשנה ברורה בסעיף קטן למד. מותר להניח ספר אחד מכאן וספר אחד מכאן וספר עליון על גביהם, הועיל ואין צריך להעביר שתחתיהם. מסביר המשנה ברורה, והיינו דווקא כשצריך ללמוד משניהם או שהספר התחתון מונח שם כבר, דאי לב הוכי, דהיינו להביא באופן מיוחד ספרי קודש כדי להניח על גביהם ספר עליון, להגביה את הספר העליון, אף שהוא רוצה כדי להגביה את הספר העליון ללמוד בו, יש בזה ביזיון לספר התחתון ואף בכל אסור. אבל במוגן אברום סימן קוף נודה למצדד להתיר, וכן בחיודום בכלל למד א' סעיף ממחד כתב די יש להתיר, דהיינו יש להתיר להביא ספרי קודש באופן מיוחד כדי שישמשו כהגבעה לספר עליון ללמוד מתוכו. הועיל ואין צריך, מכיוון שהוא לא צריך את האוויר שתחת הספר העליון, אז אין כאן איסור של עשייה התועל. אומר המשתבור בסעיף קטן למד א', מזה הטעם נמי שורי לפרוס מפה על השולחן, וקצות המפה תלויות למטה מן השולחן מכל צד, אפילו מגיעות סמוכות לארץ, אין בזה משום אוהל, כיוון שאין צריך להעביר שתחת השולחן. ועוד, כיוון שמה שמונח על השולחן אין בו משום אוהל שאין שם חלל בינו השולחן, מותר גם היוצא ממנו. דיין המשתבור מדגיש שאין איסור של עשיית אוהל במפה שהוא פורס על גבי השולחן, מחמת קצוות המפה שתלויות למטה, משתי סיבות. ראשית, כיוון שהוא לא צריך את האוויר שתחת השולחן, ועוד, מכיוון שאין חלל בין המפה לשולחן, אז גם המחיצות של המפה, דיינו גם קצוות המפה, אין בהם איסור של עשיית אוהל. אבל בכלל צריך להבין מה יעשה כדאי תוך של המשתבור שיש בזה משום עשיית אוהל. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ח'. בסעיף ח' נלמד בעזרת השם שלא שייך איסור של עשיית אוהל באוהל שאין בגגו טפח, אלא שנחלקו הראשונים האם יש איסור דרבונון באוהל שאין בגגו טפח, או שגם איסור דרבונון אין באוהל שאין בגגו רוחב טפח. השולחן ערוך, כמו שנלמד, סתם כמו הדעה הראשונה, שאוהל, אפילו אוהל קבע, אם אין בגגו רוחב טפח, אין בעשייתו איסור מדאורייתא, אבל יש בעשייתו איסור מדרבנן של עשיית אוהל ארעי. נקרא דברי השולחן ערוך. כל אוהל משופע שאין בגגו טפח. המשתבור מסביר שלאו דווקא אוהל שגגו משופע, הוא הדין אוהל שגגו שווה, גם אין בעשייתו איסור של אוהל, אלא אם כן יש בגגו רוחב טפח. השולחן ערוך נקט אוהל משופע משום הסיפה, כמו שנקרא. נחזור שוב לדברי השולחן ערוך, כל אוהל משופע. המשתבור מוסיף שאפילו אוהל קבע, כל אוהל משופע שאין בגגו רוחב טפח ולא בפחות מגימל סמוך לגגו רוחב טפח, דהיינו, באוהל משופע לא צריך שבגובה השיפוע יהיה רוחב טפח, מספיק שתוך גימל סמוך לגובה גגו יש רוחב טפח בכדי שיהיה בעשייתו איסור אוהל. אבל אוהל שאין בגגו רוחב טפח, הרי זה אוהל ארעי, פוסק השולחן ערוך, והעושה אותו לכתחילה בשבת פטור, פטור אבל אסור מדרבנן. המשתבור מסביר שכך אומנם שיטת הריב והרמב״ם, שאוהל קבע שאין בגגו טפח יש בו איסור מדרבנן, אבל שיטת רשי והראש שאוהל שאין בגגו רוחב טפח אפילו איסור מדרבנן אין בו. אם כי הפרמגודים רוצה לומר שגם רשי והראש מודים להרמב״ם שאוהל קבע אפילו אם אין בגגו טפח אסור על קולפונים מדרבונון. נקרא דברי המשנה ברורה, סעיף קטן למד ב', כל אוהל, היינו אפילו אוהל שעשוי לקבע שיתקיים כמה ימים מכל מקום, כיוון שאין בגגו רוחב טפח, לא יחושיב רק אוהל ארעי. כל אוהל משופע, לשון השולחון ערוך. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן למד ג', לאו דווקא משופע, הוא הדין אם עשה גג בשווה, גם כן אין חייב בעשייתו משום אוהל, אלא אם כן יש ברוחב גגו שיעור של טפח, דבלאו אוכי לא יחושיב אוהל, ועוד אלוקת משופע משום סייפל, השמעינן, דווקא אם לא היה בפחות מג' סמוך לגגו רוחב טפח. דיינו שאינה מתרחבת טפח עד לאחר שירדה ג' טפחים, או אם מתרחבת טפח בתוך ג' אבי כאילו היה גגה טפח. דיינו, השולחון ערוך אומר, נוקט אוהל משופע כדי להשמיע לנו שלא צריך שבגובה השיפוע ממש יהיה רוחב טפח, מספיק שיש רוחב טפח בתוך ג' סמוך לגובה השיפוע. אומר המשתבור בסעיף קטן למד ד', אבל אם יש בגגו טפח, חושיב אוהל קבע וחייב, שכן מצינו אוהלי טומאה טפח. ודווקא שעשו לקבע, אבל להרי, כגון שפרס מחצלת על גבי ד' עמודים, אף שיש בגגו כמה טפחים, יסורו רק מדרבנן, דהיינו, אוהל שיש בגגו רוחב טפח שייך להתחייב בו מדרבנן, אם הוא עשוי לקבע. אבל אם הוא עשוי להרי בצורה הרעית, אז גם אם יש בראשו בגגו רוחב טפח, ודאי שלא יתחייב על זה מדרבנן, כי סוף סוף האוהל הוא אוהל הרי. אבל אוהל שאין בגגו רוחב טפח, הדין הוא שפטור. אומר המשתבר בסעיף קטן למדי, פטור היינו מחטוס, אבל אסור מדרבנן, גזירי אטו אל קבע, דהיינו גזירי אטו אל שיש בגגו רוחב טפח. והי במוגן אבום שכל זה הוא דעת הריב והרמב״ם, אבל דעת רשי והראש, שהם מקילים יותר וסוברים שאוהל שאין בגגו רוחב טפח, לא נחשב לאוהל כלל, ומותר אפילו לכתחילה. השולחון ערוך סתם כדעת הריב והרמב״ם, וכן הוא גם כדעת רך, אבל הפרמגודי מצדד שגם רשי והראש מודים לדעת הרמב״ם שאוהל קבע שהוא עשה אותו שיתקיים כמה ימים, גם אם אין בגגו רוחב טפח, עשו על קולפונים מדרבנן. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ט', משמרת שתולים אותה לתת בשמרים לסננם ומותחים פיה לכל צד על גבי הכלי שמתחתיה, חושב עשיית אוהל ואסור לנטותה. המשתבר מסביר שאם תולים את המשמרת כשהיא שטוחה על איזה יתד ולא מניחים כלי תחתיה, זה לא נחשב אפילו לאוהל ארעי. כאן, מכיוון שהמשמרת פרוסה על גבי כלי, אז לכן היא נחשבת לאוהל ארעי ואסור.